נשים בחזית. סלונה משדרת שיחות מעוררות השראה עם נשים משפיעות.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, כל מי שמאזין לנו בסדרת הפודקאסט החדשה שלנו מבית סלונה, נשים בחזית, סלונה משדרת. בסדרה הזו אנחנו מערכות ומשוחחות עם נשים מוצלחות, נשים שעשו משהו משמעותי, שמעניין לנו לשמוע מהן על החיים שלהן, התובנות שלהן, התפיסות שלהן, הדרך שעשו, שבטח יש בה הרבה השראה בשביל כולנו. אני רונית הבר, עורכת ראשית בסלונה, ואני מארחת כאן היום את דליה מזור. ברוכה הבאה, דליה.
תודה כל... רבה, ברוכה נמצאת.
תודה. וקודם כל מגיעות לך ברכות ליום ההולדת שחגגת לא מזמן.
זה נכון, אני חשבתי שהיום הגיע חלף עבר, וזהו, החיים נמשכים כרגיל, אבל אני רואה שמספר כזה, 70, כנראה עושה משהו, גם לי וגם לאנשים אחרים.
אכן.
ואני שמה לב שהחגיגות כבר עוד נמשכות 3 חודשים.
פסטיבל, בסדר?
פסטיבל, כמו שצריך. שנת ה-70.
כמו כן? שצריך. אבל לא הרבה נשים, את יודעת, מציינות בגלוי את הגיל הזה. רובנו חוששות, אפילו בפאניקה, מלהגיע לגיל כזה ולחשוב גם המודעות העצמית של איך אנחנו נראות ומה אנחנו עושות ואיך אנחנו מרגישות והבריאות ומה המשמעות של החיים שלנו בגיל הזה. ונראה את... שאת מסתדרת מצוין עם הגיל הכרונולוגי הזה.
המילה מצוין ממש מוגזמת בהקשר הזה. אני רציתי לקטוע אותך ולומר לך שכל מה שאמרת בהקדמה הזאת לגיל, אני לחלוטין מסכימה. ולקראת יום ההולדת הזה, אני לא יכולה לומר פאניקה, אבל חשבתי על זה הרבה, והגעתי למסקנה שקשה לי, פעם ראשונה שממש קשה לי עם הגיל, כי זה כבר לא סתם בגרות, זה כבר מעבר לזה. אני זוכרת את עצמי חושבת על אנשים בגיל הזה, אז למעשה הם כבר כאילו סיימו. אין להם כבר למה לצפות. הרבה כבר מאחורייך ומעט מאוד לפנייך, בוודאי לא הרפתקאות או איזה שהם דברים פנטסטיים שמצפים לך. תחושה גם שזה כבר גיל שבו אנשים ובעיקר נשים הן שקופות.
זו ממש בעיה, כן. את לא, ראינו פה במסדרון... כמה אנשים שמים לב ומודעים לנוכחות שלך.
אז זהו, מגיל מסוים, כמובן, חלילה, אני לא מתלוננת, כן. אני אומרת תודה על כל תחושה שעשיתי משהו בחיים של אנשים, זו תחושה נפלאה,
כן.
אבל למשל, כשאת נכנסת למקומות של אנשים צעירים, אז אף אחד לא יודע מיד, וזה טבעי, אין לי בעיה עם זה. אוי ואבוי היה אם הם היו חיים בעבר, אבל
כן.
אנשים צעירים ודאי שלא, אבל אנשים מגיל מסוים, שחיו איתי, או האמירה הזאת הקבועה שגדלתי עלייך. כן, תשמעי, 42 שנה זה כנראה משאיר משקע ולשמחתי חיובי.
בוודאי.
כי אף פעם לא יודעת מה, איך אנשים רואים אותך. אבל לחזור לעניין הגיל, זה בפירוש לא היה לי קל. בימים שממש לפני יום ההולדת אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאני בת 70, אני לא מתחברת, לא יכולה להגיד לעצמי, כן. את המספר הזה.
יש פער, גם מנטלי, גם רגשי, וגם אולי תחושתי בין המספר הכרונולוגי לגיל הביולוגי שלנו אולי.
אז עצום, בהחלט יש פער, אבל יש גם עניין של איזשהו דיסוננס מסוים. מצד אחד, אוהבים לומר, גיל זה רק מספר, ולהגיד שזה הכל אך ורק איך שאת מרגישה, ואין לזה שום שייכות. אז מצד אחד, יש בזה מן האמת. מצד שני, בהרבה מקרים זה לא נכון. זה רק מספר אם את באמת בריאה בגופך, בנפשך, עסוקה, עובדת, עושה דברים שבאמת אין בכלל שייכות בינך לבין הגיל. מצד שני, יש המון אנשים ונשים שמגיעות לגיל הזה והן לא עובדות, הן לא חשות שחייהן יש להן משמעות אמיתית. עם כל אהבתי לנכדים, אז להפוך את הנכדים לעבודה, זו גם בעיה.
כן.
כי זה נחמד כשאת תורמת ועושה, אבל לא כשזה הופכת להיות עבודה שלך. אז כך שאם אין לך ממש תחביבים, אין לך דברים שאת עושה ויוצאת ופעילה, אז באמת בגיל הזה אפשר לחוש די שקופים, גם במקרה שהבריאות לא במיטבה, אז גם זו לא קלישאה, זה הדבר החשוב ביותר שיש לנו.
כמובן.
אם אנחנו בריאות בגיל הזה, אז יש אופציה לעשות דברים, ואם לא, כל האנרגיות הולכות רק לנושא הזה של הבריאות, וזהו, שום דבר אחר כבר לא קיים.
כך ש... ומה את מציעה, מה את מציעה לנשים שהן, קודם כל אני יודעת שאת מאוד פעילה.
נכון, מתוך החלטה גם.
גם מבחינת הכושר, ואת משקיעה בזה.
נכון.
משחקת הרבה טניס. ומה את בעצם יכולה להציע לנשים שעומדות ככה על, על הקצה,
אז אני חייבת.
ומסתכלות קדימה על סוף שנות, אמצע 60, סוף 60. מה את מציעה להם גם איך לבנות את המשמעות של החיים?
אני חייבת לומר לך שאני מדברת על זה, גם בהרצאות, אני נותנת הרצאות שמזמינים אותי, שזה עוד דרך להיות mm-hmm. עסוקה ופעילה ולפגוש אנשים, ואני מסתכלת על הקהל שמולי, ואני רואה שסביר להניח, כן, זה אנשים בסביבות, אנשים בוגרים, הרי לא מזמינים,
כן.
אני לא מדברת בפני ילדים צעירים, ואני רואה שזה אנשים בגיל פרישה, ואני מדברת על זה, ואני אומרת ש... חייבים למלא לעצמנו את הזמן ואת היומן, שיהיה כתוב כל יום לפחות דבר אחד שאת עתידה לעשות, גם אם זה ללכת לקולנוע עם חברה. אבל שזה יהיה רשום, שתהיה לך סיבה טובה לקום, להתלבש, להתאפר, ולצאת מהבית, לא להישאר בבית. אינטראקציה חברתית זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה גם, אגב, משהו שגילו במחקרים רק בשנים האחרונות,
כן.
שלאינטראקציה חברתית יש יותר משמעות לבריאות הנפשית שלנו ולאריכות ימינו, אפילו יותר מאשר אהבה או כסף.
או קשר זוגי.
או אפילו. קשר זוגי. לפעמים mm-hmm. העניין החברתי הזה, שאת לא להיות לבד, בדידות, זה דבר נורא והיום. אני פשוט החלטתי, באמת, מתוך החלטה נחושה, כשיצאתי לפנסיה, וזה כבר לפני 8 שנים, באמת חששתי והבנתי את עניין איבוד המשמעות. אני חוויתי את זה, ולכן השתדלתי לעשות שינוי. פתאום הטלפון מפסיק לצלצל, פחות לא זקוקים לך, לא התחקירנית ולא האורך, ולא... ואין לך את הסדר יום המאוד מוטרף הזה של לרוץ לאולפן, ואז את אומרת לעצמך, ואת איבדת את ה... אמירה הזאת שהיו אומרים, נניח, דליה מהטלוויזיה, או מיכל מהבנק, או מירה מנהלת בית הספר.
את פתאום, השיוך המקצועי שהוא בעצם הזהות שלנו.
נכון, ואנחנו מגלות שברגע שאיבדנו את השיוך הזה, אנחנו חוות תחושה של חוסר זהות וחוסר משמעות. ואני בהחלט חשתי בזה והבנתי שזה מה שאני חווה. ואמרתי לעצמי, אני חייבת לדאוג לעצמי למשמעות, לעשייה ולהרגיש רלוונטית ומשמעותית. והדבר הראשון שעשיתי היה להתנדב בספרייה לעברים. אני מקליטה מזה 8 שנים, אני מקליטה ספרים לעברים, ויש אמירה כזו שהיא קלישאה, אבל כל הקלישאות הן אמת.
נכון.
שאני מקבלת יותר ממה שאני נותנת. וזה אכן כך, אנשים מחכים שאני אסיים לקרוא את הספר, בספרייה בודקים אם אני מגיעה למשמרת, ואם אני יכולה, אולי פעם אחת שאלו אותי אם אני יכולה לבוא יותר, כי מישהי מחכה לספר הזה, היא חברה בבוק קלאב, והיא צריכה לקרוא אותו במרכאות,
כן.
אני מקשיבה, והאם אני יכולה להזדרז ולעשות, לבוא לעוד משמרת, כדי שהיא תוכל ליהנות ולהשתתף יחד עם האחרים בבוק קלאב, וגיליתי שזה נתן משמעות אדירה לי, לחיי.
אבל את לא פוגשת אותם בעצם?
לא, אני באה לאולפן.
אוקיי.
זה שוב, זה כאילו חיבור של שני דברים. מצד אחד, אני עושה מה שאני מאוד אוהבת, זה להיכנס לאולפן ולשים את האוזניות, ולפתוח מיקרופון, כן? זה טבוע בי, זה ב-DNA. ואני, עם כל זה, אני עושה משהו שהוא אחר, ושיש קבוצה מאוד מסוימת ואחרת של אנשים שנהנים מהעשייה שלי.
שהם ממש זקוקה לזה.
כן, אז אני מרגישה שיש לי משמעות. שם זה התחיל. מעבר לזה, כמובן שספורט תמיד היה חשוב בחיים שלי, והיום זה ממש דרך חיים מעניין, שדווקא בגיל 70 אני עושה יותר ספורט ממה שעשיתי כשהייתי בת 30, 40, 50.
אבל זה משהו שתמיד ליווה אותך, שאת הקפדת גם כשהיית צעירה יותר, כי זה די קשה
לאמץ פתאום
הרגלים.
לא, זה התחיל בסביבות גיל 35-6, התחלתי לשחק טניס רק אז.
וואו.
ופגשתי חברות שגדלנו יחד בטניס. אני כבר 35 שנים משחקת באותו מועדון בהרצליה, ויש לנו שם חבורה, קבוצה, גם גברים, גם נשים, וזה חלק ממש, לדעתי, מהבריאות הנפשית והפיזית שלי.
אני בטוחה.
נפשית, מעצם העובדה שמחכים לי, שאני צריכה לקום בבוקר מוקדם, ולהתלבש בבגדי ספורט ולצאת מהבית. זה מאוד חשוב שזה לא משהו שאת עושה לבד, ואת אומרת לעצמך, לא, היום לא בא לי לצאת לשחות, או לא בא לי לצאת להליכה, למרות שכמובן הכל מומלץ, תלוי בכוח הרצון שלך. לי מאוד עוזר העובדה שממתינים לי שם במגרש, ואני לא יכולה לפשל ולא להגיע.
כן.
אז הקטע הזה של לצאת החוצה, לנסוע למקום אחר, להיות באוויר, לפגוש אנשים, לרוץ, זה קטע תחרותי, אז הראש עובד, איך לתת את המכה, לאיזה כיוון, את מפעילה את הראש. בנוסף לזה, את באמת עם קבוצת חברים, כי אנחנו תמיד ברביעייה, בגיל שלנו זה באמת המשהו הזה שאנחנו לא יכולות כבר לבצע, וזה לא משחק יחידים, כי הברכיים כבר הרוסות, והגב גם, אז בזוגות זה עדיין אפשרי. אחרי המשחק אנחנו יושבות לשתות קפה ולקשקש, אז זה לא נושאים ברומו של עולם, אבל עצם האינטראקציה החברתית, אז אני יוצאת מהבית בשבע בבוקר, אני חוזרת בעשר, וכבר הנפש שלי מלאה והגוף ערני. ואז אחרי זה, אם יש לי עוד כמה דברים או פחות, זה כבר פחות משנה, כי אני כבר את המילוי הפיזי והנפשי שלי כבר ביצעתי על הבוקר.
כן, מדהים. ונגיד, לא היית רוצה לחזור למשהו שהיה לך שאיפות לגביו כשהיית צעירה יותר? הבנתי שהגעת בעצם לתקשורת, לטלוויזיה, די במקרה.
נכון.
והיו לך שאיפות אחרות. אז זה לא משהו שעבר לך בראש, שאת רוצה לא, אולי לבדוק את זה שוב.
כשלמדתי באוניברסיטה, למדתי תולדות האומנות והארכיאולוגיה, מתוך מחשבה עתידית שלהשתלב בתחום האוצרות, להיות אוצרת במוזיאון. אבל כל כך התרחקתי מהתחום, ו... 40 ואני לא יודעת כמה שנים כבר, כן, מה אני מדברת 40 וכמה? התחלתי לעבוד בטלוויזיה בגיל 20, והיום אני בת 70, זה בול 50 שנה. האמת היא בול 50 שנה. שזה מה שאני עוסקת ואוהבת ונהנית ממנו.
אז ישר התאהבת בזה, זה לא היה סתם ג'וב. נכנסת לזה.
זה נועד, כשהתחלתי, זה נועד לממן את לימודיי, או לא בדיוק את לימודיי, או את מחייתי בירושלים, כי למדתי באוניברסיטה העברית, הגעתי מרמת גן, וזה היה אז נורא מקובל, כאילו נורא חדשני, שאני לא מבקשת מהוריי שיממנו אותי בכל מה שאני עושה, אלא אני הולכת לעבוד, ואני תורמת ללימודים שלי, למחייה שלי בירושלים, ובאופן מקרי, זה קרה כך עם הטלוויזיה דווקא. וכן, האמת היא שמההתחלה התאהבתי בתחום, והיה ברור כבר שאני ממשיכה עם זה, שאני לא הולכת, שזה לא זמני לשלוש שנים ללימודים, ואני הולכת לתחום אחר. היה לי ברור שאני ממשיכה.
ואיך את רואה היום את התחום הזה, שהוא מאוד מאוד השתנה מאז?
לחלוטין השתנה. תשמעי, אני מסתכלת עלינו בתקופה ההיא, אז יש כמה דברים מאוד דרמטיים. קודם כל, אנחנו, כל הדור שלי של המגישים, של האורחים, של עובדי הטלוויזיה, אנחנו דור המדבר. לא הייתה טלוויזיה לפני כן.
לא היה מודל בעצם.
לא היה מודל, אף אחד לא ידע למה הוא הולך. פרט לאלה שבאו מלימודים באנגליה או בארצות הברית, וידעו שהם רוצים לעשות ולהקים טלוויזיה בארץ, אבל רוב אלה שהתחילו לעבוד לא ידעו בכלל, אני לא ידעתי למה אני הולכת, לא היה לי שמץ של מושג. גם לא באתי עם איזו תאווה לעיתונות, לא הייתי עיתונאית, הייתי כולה ילדה בת 20, שבאה מגלי צהל, אז אכן שידרתי, אבל לא שום דבר שקשור בעיתונאות אמיתית. אז גם לא ידעתי, לא באתי עם איזו תאווה מוטרפת לעיתונאות, וגם לא ידעתי מה זה אומר להופיע בטלוויזיה. לא ידעתי מה זה אומר שמכירים את פניי. לא הבנתי גם למה אני נכנסת.
כן.
למעשה, כשגיליתי שאני מפורסמת, זה היה שוק מטורף, זה היה הלם טוטלי.
מה זאת אומרת שגילית?
הסיפור שאני מספרת. בדרך כלל בהרצאות, במופעים, אחר כך אספר לך קצת על מה אני עושה בנושא מופעים בימתיים, שאני okay. לא יודעת אם את יודעת. אני הלכתי לקולנוע עם ההורים שלי, זמן קצר אחרי שהתחלתי לעבוד, בערך 4-5 חודשים. ואנחנו נכנסנו לקולנוע בתל אביב, ובבת אחת כל הקהל הסתובב והביט בי, ככה נעצו בי עיניים, זה משהו שאת חשה בו, זה לא עובר לך ככה ליד. ולא הבנתי למה. התיישבנו וראינו את הסרט, וכשהסרט הסתיים והאורות נדלקו, שוב כל הקהל הביט בי, וגם היו מין לחשושים כאלה, דיברו אנשים אחד אל השני והצביעו באצבע, ואני לא הבנתי מה הם רוצים מחיי. והלכנו למכונית, וברגע שנכנסתי לאוטו, פתאום הבנתי. הבנתי כן. שכולם הביטו בי, מכיוון שהכירו את פניי מהטלוויזיה. ובניגוד למה שקורה היום, שהשאיפה של, את שואלת ילד בן 10, מה אתה רוצה להיות, הוא עונה לך מפורסם.
כן.
שבעיניי זה נורא והיום, כן? אני נכנסתי למכונית, וכשהבנתי, פשוט פרצתי בבכי נוראי. כי הבנתי שחיי השתנו, הבנתי שאיבדתי את הפרטיות שלי.
שהפרטיות הלכה בעצם.
כן, ולא אהבתי את זה. לא הרגע, זו לא הייתה מסעת נפש. ההפך הוא הנכון. ומעבר לזה, אנחנו מדברות על הבדלים דרמטיים, באמת, בסופו של דבר, אנחנו עבדנו כל השנים בערוץ ציבורי. אנחנו לא נמדדנו ברייטינג. הרייטינג היה 95% גם כשהייתה המסך שקופית, סליחה, תקלה. כן,
זה היה מדורת השבט.
לא היה לאן ללכת. אנחנו קיבלנו את זה כדבר טבעי מובן מאליו. היום אני מסתכלת על מלחמות הרייטינג, וזה נורא. כי באמת לנו הייתה מבחינה זו זכות גדולה לדור המדבר הזה. הייתה לנו זכות גדולה שיכולנו לבוא עם חזון מסוים של להעלות, לעשות דברים טובים. אני לא באה עם יומרות של לחנך, אבל לעשות דברים ברמה שיש בהם איזשהו היבט חינוכי מסוים, שאת מעלה את הציבור לרמה יותר גבוהה. את רוצה ללמד, את רוצה לתת דברים טובים תרבותיים. עכשיו, מכיוון שלא הייתה להם אופציה אחרת, הם היו איתנו. והיום, מכיוון שזה, לכל הנושא הזה יש היבט קודם כל מסחרי, והרייטינג, את מגלה תכף ומיד לאן הוא הולך, למקומות עם שיש בהם יותר תרבות או פחות תרבות. לצערי, כמובן. אנחנו יודעים לאן זה הולך. וזו כבר לא אותה טלוויזיה.
כמובן, ויש שיגידו שבעצם יש פה איזה תיקון מסוים, כי מי הן אותן אליטות שקובעות מה נכון לנו לחנך, או מה נכון לנו להגיד, או איזה השקפת עולם נכונה לנו להעביר, כשיש בעצם ערוץ אחד?
את לחלוטין צודקת, אני לא יכולה לחלוק עלייך ולהגיד שאצלנו לפני 40 שנה הייתה כל החוכמה, ואנחנו עשינו הכל נכון, אבל אני במידה מסוימת חייבת לומר לך שאני מצרה על מה שאני רואה על דברים. אני לא אוהבת ריאליטי, אני לא אוהבת את האח הגדול, אני לא אוהבת את התוכניות מהסוג הזה. לא, אני מודה שאני לא צופה
קשור
בהן.
גם, זה קשור גם לעניין של הפרטיות באמת, שלך זה היה משהו מאוד חשוב. זה גם ככה בטח ליווה אותך בתקופה שחווית טרגדיה אישית קשה.
תראי, אז מכיוון שהיה באמת יותר כיבדו פרטיות של אנשים באותה תקופה. וזה אני חייבת לומר לגבי כל התחומים, לדעתי. היה פחות צהוב, היה פחות חטטני. זה חלק מהשינוי של הטלוויזיה בכלל, החטטנות הזאת והכניסה לכל אחד לנשמה בכל היבט של חייו ובכל זמן שהוא, גם אם זה טרגדיה וגם אם זה משהו אחר. היום אני רואה את זה באמת בטרגדיות כאלה של אנשים כשמאבדים מישהו שיקר להם, והטלוויזיה ישר נכנסת להם לנשמה באותו רגע, לא נותנים להם לאבד בכלל את מה הם חווים ואת האבל. אני לא חושבת שזה נכון. ואני יכולה לומר שכשאת מדברת על טרגדיה שאני חוויתי, שזה היה מוות של ביתי, שהייתה בת שנה וחצי, אף אחד לא נכנס לי לחיים באותה
תקופה. לא ביקשו ממך לדבר על זה, להתראיין.
לא, לא, ואני גם לא דיברתי. שנים לא דיברתי, אנשים בכלל לא ידעו. אני גם לא הייתי עוברת לדבר על זה, לולי בתקופת הפרישה שלי פנו אליי מעמותה של דיסאוטונומיה משפחתית, שזו עמותה של המחלה הגנטית של רק יהודים, אשכנזים יוצאי מזרח אירופה, שהם אלה ששני בני הזוג הם נשאים, ואז נולד ילד שהוא חולה במחלה. עכשיו, העמותה, מי שעמדה אז בראשה, פנתה אליי לבקש אם אני יכולה לתרום משהו מהיותי מוכרת, והעובדה שביתי נפטרה בדיוק מאותה מחלה, אם אני יכולה לתרום. ואז אמרתי, וזה היה גם, זה היה מאוד אמביוולנטי, מצד אחד, כבר התרחקתי מהנושא, ולא יכולה להגיד לך שרציתי לחזור לזה.
אבל זה כן משהו שאת נשאר.
הרגשתי שמוסרית, אני חייבת לתרום, אם אני יכולה במשהו, כי התרומה שלי יכולה הייתה להיות, ואולי נתנה משהו למישהו, זה עובדה שהסברתי בכל במה אפשרית, שזה מה שביקשו ממני לעשות, את העובדה ש... היום כבר זה לא הכרח שיוולדו ילדים. המחלה יכולה לרדת מבמת ההיסטוריה, אם רק אנשים ילכו להיבדק. מכל זוג שהוא אשכנזי, ששני בני הזוג הם אשכנזים, הבדיקה הזאת קיימת בסל התרופות, בסל הבריאות.
ובזמנו היא לא הייתה קיימת.
לא הייתה קיימת, לא הייתה בדיקה. כשביתי נולדה, לא הייתה בדיקה טרום, לא לפני, לא בתקופת ההיריון, רק כשהסימפטומים החלו להופיע. והיום כל הבדיקות קיימות, ולא חייב יותר להיוולד ילד חולה במחלה הזאת. אז זה רק עניין של מודעות ובדיקות. ולכן אני מדברת, אבל אני עצמי התרחקתי. אני גם לא ראיתי סיבה. יש לי שני בנים, אני כמובן חייבת לנקוש בעץ, כן? בריאים ושני נכדים מקסימים, ואני המשכתי בחיי. זה לא שאין רגעים ודקות של איזשהו טריגר שמזכיר לי, זה לא שאני לא זוכרת, אני זוכרת, אבל זה לא משהו שאני חיה אותו, כמו שחייתי אותו אז. ובאמת, לא הציקו לי, לא נכנסו לי לנשמה, במשך שנים לא. וזה אחד ההבדלים, אני משוכנעת שאם זה היה קורה למישהו היום, אז כל ההתייחסות של הטלוויזיה הייתה לגמרי שונה.
לא. כן, הכל הרבה יותר בחוץ, גם מבחינת הנותן וגם מבחינת המקבל. נכון, זה באמת עובד בשני הצדדים.
לגמרי, מסכימה לגמרי בעניין הזה, בהחלט.
וגם, שוב, בדיון הזה של התקשורת, היום בעצם גם מי שמקריא חדשות, זה לא רק הקראה, זה לא רק הגשה, כמו שהיה,
ברור.
כמו שהיה בזמנו, לכולם יש דעות, לכולם יש עמדות, והעמדות האלה זולגות החוצה.
כן, ועדיין, לדעתי, אני חושבת שגם אם תסתכלים על יונית ועל תמר, ודוריה, ועוד הנשים האחרות כן. הנפלאות שמגישות חדשות, אצלן ממש, כמי שמובילה את המהדורה, את לא באמת תחושי בדעותיהן, הרבה פחות. זה נשאר עדיין המקום היחיד, כן, שבדרך כלל את לא, למשל, אושרת קוטלר הייתה היוצא מן הכלל דווקא שמראה כן. את הכלל, כי היא כן הרשתה לעצמה לתת לדעותיה בהחלט ביטוי על המסך כמגישת מהדורה.
ויש לזה מקום? יש מקום בכלל לנשים דעתניות על
זה
המסך?
זה עניין לך, אני לא מדברת על נשים, זה לא בגלל שהן נשים, כמובן. חלילה, אין קשר.
כן.
להפך, הדבר הנפלא שקרה, זה העובדה שהיום בכל המהדורות המרכזיות המובילות הן נשים ולא גברים, שזה שינוי דרמטי, וברור שהן דעתניות ויש להן דעה, אין בכלל מה, לא, אין מה לדבר על זה, אני מעריצה אותן, אני מתה עליהן, אבל בזמננו, לכל מגישי מהדורה, בלי קשר להיותם נשים או גברים,
כן.
אסור היה להביע דעה. היה מין דבר כזה היסטורי שנקרא מסמך נקדי, שזו הייתה מין חוברת כזו שאמרה מה מותר ומה אסור בשידור. אבל הבעת דעה באותה תקופה הייתה אסורה על כל אחד. גם הפרשנים לא ידעת מה דעתם. הם נתנו את העובדות, אבל הם לא נתנו את דעתם בתוך את נטיית הפוליטית שלהם, או דעתם על המצב בצורה שמביעה אם הם ימין, שמאל. הדברים הללו לא היו קיימים. זה היה מאוד ברור שזה אסור. שוב, זה דבר שהתחיל להשתנות עם הקמת הטלוויזיה המסחרית, לא במיידי. זה תהליך, זה קרה לאט לאט. והיום לכל אחד יש אג'נדה, וכל אחד מדבר מתוך פוזיציה מסוימת,
כן.
שאני חייבת לומר לך שכנראה זה בלתי נמנע, כי הכל כל כך פתוח, כי אם הוא לא מביע את דעתו בטלוויזיה, אז הוא יביע את דעתו בטוויטר, בפייסבוק, לא יודעת, בבלוגים,
כן,
כל
כן,
אחד,
כן.
אז זה כנראה תהליך בלתי נמנע. כל מה שאני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת באמת מאיזה מקום הוא מגיע, ואז אני כצופה, קורא או מקשיב, אינטליגנטי רוצה לומר לעצמי, אחליט אם אני מקבלת את מה שהוא אומר או לא, כי אני יודעת מאיזה מקום הוא בא.
זה מחייב אותנו בעצם כצופים, להיות מאוד ביקורתיים ו... ולא כולם הם, נגיד, צופים או שומעים ככה שיש להם את כל התמונה.
לכן יש בזה בעייתיות מסוימת.
ולכן זה בעייתי, בדיוק.
אני בעצמי, אני מסכימה איתך שמצד אחד חשוב שאני ידע מאיזה צד של המפה באה הפרשנות שלו, מהי נטיית ליבו, ואני יודעת, כשאני מקשיבה לו, אני רואה איך... מה הגישה שלו, את מי הוא מאדיר, למי הוא נותן הנחות, ומאפשר לו לומר דברים, מאפשר כאילו אומר את דברים בשם אומרם, בצורה אולי שפרשן אחר היה אומר אותם בצורה הפוכה לחלוטין. אנחנו יודעים למשל מאיזה מקום, מה דעותיו נניח, כן, אני לא... רוצה כאן להתפרס ממש על דעות פוליטיות של כל אחד היום בתקשורת, אבל
כן.
אנחנו יודעים מה זווית הראייה של רביב דרוקר, לעומת נניח זווית הראייה של עמית סגל. אנחנו יכולים לראות גם שזה בא כאילו ממקום של איזון, בעיניי זה כבר לא איזון, זה כבר השתלטות של הימין על התקשורת, אני רואה יותר ויותר ממש, זה כבר, זה בעיניי לא פלג קטן זוחל, אלא זה נהר זורם,
לגמרי.
ואני רואה ממש השתתות מסיבית של הימין.
כי היה מקובל תמיד לומר שהתקשורת כביכול שמאלנית, אבל אנחנו רואים שזה ממש לא כך.
היום לדעתי, תראי, זה התחיל מתוך רצון לאזן, באמת מתוך הטענה שהתקשורת שמאלנית. לדעתי היום אין איזון, אני לא חושבת שיש איזון, אני חושבת שכבר יש הרבה יותר ימין על המסך מאשר שמאל. אני גם רואה למשל בתאגיד שיש לו כן תוכניות שאני אוהבת לראות.
כן.
ולמשל יש להם תוכנית בעיניי מצוינת שמראה שאפשר גם לעשות משהו שהוא מלמד, מחנך ומעשיר בתקציב נמוך, רק הרעיון זה הגדולה והביצוע, וזו תוכנית בשם סליחה על השאלה.
תוכנית נהדרת.
שאני כן. הקפדתי להקליט ולצפות בכל הפרקים, וזה כל כך... הפתיחות, האמת, הלימוד שאנחנו לומדים על מגזרים שונים שהם, יש בהם שונות מסוימת, ולשמוע אותם עונים על כל השאלות הכי קשות, בהומור, בחום, באינטליגנציה, למדתי המון כן. מהתוכנית הזאת.
לא, זה הברקה מכל מיני בחינות, גם מבחינת הליהוק של זה, היכולת להביא את האנשים האלה ש... בחיים הרגילים שלנו אין לנו בעצם הרבה הזדמנויות נכון, לפגוש אותם.
נכון, והנה זו דוגמה לערוץ ציבורי במיטבו.
לגמרי.
לדעתי.
כן.
אז מכיוון שאני צופה בתוכניות בתאגיד, ובוררת לי את מה שאני אוהבת ומתאים לי, תראי, היום בכלל העולם התקשורתי כל כך השתנה, אם אין לי משהו שאני רוצה לראות, וזה קורה הרבה פעמים, אז אני הולכת ל-VOD, מחפשת לי איזו סדרה, או לנטפליקס, כן, שהיום כמובן, זה חלק בחיי.
כן.
אז כך שהעולם הזה, הפתוח של כל כך הרבה אפשרויות, שבאמת לא היה בעבר, אז יש מקום אולי למגוון העצום של דעות ושל צורת עשייה. השאלה היא באמת, אם יש כאלה שרוצים להעשיר את חייהם באופן אמיתי ולקבל משהו בעל ערך מהדברים הללו, או שהם באים מתוך גישה של אסקפיזם מוחלט, ותעזבו אותי, אני הייתי כל היום בעבודה, אני כבר עשיתי את שלי, תבדרו אותי נטו.
כן.
יש מקום להכל. זה ברור.
מה לגבי נשים וגברים, יחסי הכוחות, המהפכה הפמיניסטית? לאן אנחנו הולכים עם זה בעצם? אנחנו בסלונה, למשל, מאוד מאמינות שהגענו לאיזה שלב במאבק הזה, במהפכה הזו, שאנחנו צריכות לרתום את הגברים איתנו. שזה לא, בכלל זה לא אמור להיות נטל שאנחנו צריכות לשאת לבד על כתפינו, הנשים. זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של החברה כולה.
אכן, וגם לא מלחמה בין המינים, שזה לדעתי מה שקרה עם המיטו. תראי, אין ספק שהשינוי ביחס לנשים הוא דרמטי. בפרספקטיבה שלי, מלפני 50 שנה להיום, אני רואה את ההבדל בטלוויזיה, אני רואה את העמדות שנשים תופסות, כן, כפרשניות פוליטיות, מדיניות, מה שלא יכול היה בכלל להתרחש בזמני. זה לא היה אפשרי. אנחנו אפילו לא פתחנו וסגרנו מהדורה בשנים הראשונות, לא אסרו היה לנו להגיד ערב טוב ולדבר על צבא, ביטחון וכלכלה, זה רק הגברים.
והרגשתם מופלות? הרגשתם שאתם רוצות?
הרגשנו, ולא היה עם מי לדבר. הרגשנו. ואני זוכרת אירוע אחד שסוף סוף נתנו לי לרעיין במהדורה, והפרשן שדיבר, הוא דיבר, ואז אני קטעתי אותו והכנסתי איזו שאלת המשך. והצעקות שחטפתי אחר כך, זה קשה בכלל לתאר, ומיד לא נתנו לי לרעיין יותר, כי אסור היה לי לקטוע את הפרשן. הוא צריך היה לדבר נטו, ואסור היה לי לשאול בכלל שאלת המשך.
ואם זה היה גבר, אז כן היו מאפשרים לו?
סביר להניח שהיו, נניח, אם לא היו אוהבים את זה, היו אומרים לו, שמע, בפעם הבאה תן לו לדבר מלא, ואל תשאל אותו עוד שאלה. אבל לאישה קל היה מאוד פשוט לקסח לה את הצורה ולהגיד, לא, את לא תעשי. אבל אין ספק, אני רואה את ההבדלים, אני מעריצה אותם ומקנאה בהם, כי צריך היה כנראה, זה שינויים של דורות, אין מה לעשות. אנחנו בכלל, תארי לעצמך שבאמת מה ששלחו אותנו לסקר ככתבות, זה היה אופנה ותרבות. אף אחד לא העלה בדעתו שאנחנו יכולות לעשות יותר דורות, ולהתפרס על תחומים. זה לקח שנים עד שחלחלה ההבנה הזאת, שאנחנו יודעות טוב כמוהם. אנחנו צריכות להחליט וללמוד את הנושא, וזה כאן עניין של אינטליגנציה ויכולת, זה לא עניין של גברים ונשים.
כמובן.
אז לקח דור אחרינו שבאו נשים שהן באו עם הרבה, עם אמביציה, מה שלא היה לדור שלי. אנחנו נקלן, מה שנקרא, ניקח בהשאלה מנטע ברזילאי, ונקלנו לסיטואציה. ורק הדור שבא אחרינו, בא עם רצון אמיתי, לעסוק בעיתונאות אמיתית, ולהוכיח את עצמן על המסך. וכך זה, אני רואה איך זה הולך ומשתנה. בצורה נפלאה כמובן. אני שמחה על זה. גם בנושא המיטו, בתקופה שלי, ודאי שהיו הטרדות מיניות, תמיד שואלים אותי על זה, וזה הרי ברור, כי זו הייתה תמונת מראה של החברה הישראלית, זה לא רק אנחנו, זה היה בכל מקום, בכל מקום עבודה.
כמובן.
ואנחנו אז לא היו, אני רוצה להזכיר לך שהחוק למניעת הטרדות מיניות חוקק רק ב-1998. אני כבר התחלתי לעבוד ב-1970 כנערה צעירה בת 20.
20 שנה של הטרדות מיניות לגיטימיות, נגיד ככה.
לא היה לפני מי להתלונן. לא היה קבילת, לא יודע, תלונות, נציבת whatever. לא היה דבר כזה. כל אחד חיה עם זה עם עצמה, התמודדה עם במידת היכולת שלה, בטראומה יותר או פחות, ואלה היו החיים, אבל זה היה בכל מקום. וכשאני רואה את המיטו מצד אחד, ברור לי שזו מהפכה סופר חשובה, אין ויכוח לעניין הזה, אבל אני חושבת שכדרכן של מהפכות, הן בדרך כלל קיצוניות. ואני חושבת שהיו גברים בדרך, בגלל שזה לא תלונה במשטרה, אלא לפעמים אך ורק שיימינג ברשתות החברתיות, וכל אחת יכולה לכתוב מה שהיא רוצה, ויכולה לחסל קריירה וחיים של גבר במחי מקלדת. כן? זה לא הגיע אפילו לבית המשפט שהוא יכול היה להילחם על חפותו. אז ברור לי שנעשו פה גם עוולות, אני מתארת לעצמי שעדיין נעשות. אבל מצד שני, מהפכות הן תמיד כאלה, הן מאוד קיצוניות. ומתישהו סביר להניח שזה יגיע לאיזשהו איזון, שגברים ונשים ילמדו מה הדרך הנכונה להתנהל ביניהם. אני יכולה לתת לך דוגמה מהבית, בני, הבחור, הוא עובד, הוא עורך דין, ויום אחד, זה כבר היה לפני לדעתי, זה 3 שנים, אנחנו כבר חיים את זה כמה כן, שנים טובות.
כן.
איכשהו הגענו לשיחה על זה, והוא אמר לי, אמא, את יודעת, במשרד אצלנו, הגברים לא יודעים איך להתנהג, לא יודעים איך להתנהל. הם קודם כל כולם בפאניקה, אף אחד לא, והוא גבר נשוי עם ילדים, כן, זה לא שכאן יש איזושהי בעיה, אבל הוא אומר, כל הגברים, עורכי הדין העובדים במשרד, לא סוגרים דלת, נכנסת אישה, אז שתהיה דלת פתוחה, שיהיה ברור לגמרי. לא יודעים אם להחמיא, אם מותר להגיד את נראית יפה, אם מותר להחמיא על מה שאת לובשת. גם דברים טובים, שבסך הכל נשים נהנות מהם, לטעמי, הלכו לאיבוד בדרך.
אני לא יודעת אם הלכו לאיבוד, אבל הם נדרשו בעצם לשכלל את הקודים ההתנהגותיים שלהם, והם לומדים.
אני חושבת שהם לומדים, לכן אני אומרת שמהפכה, מטבע הדברים היא קיצונית.
יש נתזים.
נכון, כשחוטבים עצים, נתזים שבבים. זה בדיוק מה שקורה וקרה בשנים האלה, ואני יוצאת מנקודת הנחה שבתוך פרק זמן מסוים, הדברים יגיעו לידי איזון. כולם ילמדו איך להתנהל אחד עם השני.
כן, זה נכון. אז לפני שאנחנו נפרדות,
לא שאלת אותי מה אני עושה בדיוק, בימים אלה, מלבד
ספורט. זה מה שאני רוצה. קודם כל, מאוד מאוד נהניתי מהשיחה הזו, ואני באמת רוצה שתספרי לי מה את עושה, כי זה נשמע מאוד מאוד מסקרן.
כן, האם את שאלת אותי על תחומים שאני עוסקת בהם, אני לא רוצה לחזור לדברים שעשיתי בעבר וזנחתי. אז אחד הדברים שגיליתי, אם אנחנו מתייחסים באמת גם לעניין הגיל, זה שאם את מספיק אמיצה והרפתקנית, והתמזל מזלך, את עוד יכולה לעשות דברים חדשים. אני כבר שנה שנייה במופע על במות ברחבי הארץ.
שזה באמת דורש אומץ רב. כן.
אני תמיד אומרת על עצמי, ויסלחו לי אלה שלא יאהבו את המשפט, שאני נעה על הקו הדק שבין האומץ לטמטום. עד היום, איכשהו זה הצליח לי. אני חלק ממופע שנקרא צעירים לנצח, עם טוביה צפיר, מירי אלוני וגדעון רייכר. אני הרביעית.
איך זה מתחבר בדיוק?
אוי, זה מתחבר נפלא, זה מופע בידור נוסטלגי, שכמובן לא מכוון לבני 20.
כמובן.
וצוחקים המון ושרים, וזה כיף גדול. פתאום הפכתי להיות חלק מלהקה. אנחנו נוסעים בוון ברחבי הארץ, בכל הפריפריה, מהצפון עד אילת, בכל מיני מקומות. וזה כיף גדול שזה מופע שאת מול קהל, בניגוד אגב לטלוויזיה, שאת לא מקבלת את הפידבק במיידי, אז פה את יושבת על הבמה, אנחנו מדברים עם הקהל שלנו, ואנחנו, אני רואה את העיניים שלהם, אני שומעת את הצחוקים, הם שרים יחד איתנו, וזה כיף אדיר לעשות את זה.
מי יזם את המופע הזה?
למעשה, אני עשיתי הרצאות, עושה, מרצה דרך חברת הפקות מסוימת, והם חיברו בינינו, הם עלו על המחשבה הזאת, שזו נישה של אנשים בוגרים, שיש להם היום זמן פנוי על ידיהם, יש להם את האפשרות, מחפשים כל הזמן פעילויות באמת כדי להיות עסוקים. אז מצד אחד יש את כל ההיבט הזה של לימודים, יש אסכולות, קתדרה, כל המקומות הללו שאנשים הולכים לשמוע הרצאות.
כן.
מצד שני מחפשים בידור שהוא גם מתאים ושהוא נוסטלגי, וזה אנשים, הם מכירים אותנו היטב.
ואתם שרים גם?
אפילו אני שרה.
כל הכבוד.
אני אומרת לך,
זה באמת די מפחיד.
לא, לא צריך להגזים, לא שיר שלם, אני נכנסת בשתי שורות, אבל בכל זאת, אני עושה את זה, וכל אחד נותן את מה שיש לו לתת, סיפורים ודברים מצחיקים, וסיפורים, סיפורי חיינו, דברים שאנשים מאוד מתחברים אליהם, כי זה הכל דברים שהם מכירים, ואני מנווטת את המופע, וגם מספרת סיפורים מחיי, וזה פשוט כיף. כיף גדול. יש לנו באיזה, דף פייסבוק אגב,
באיזה
של צעירים לנצח.
אתם, באיזה תדירות זה,
זה
קורה?
זה תלוי בעונות. יש בחורף יותר מופעים, שזה הזמן שבו הדברים הללו מתרחשים. כמובן בקיץ פחות. אבל עכשיו אנחנו מתחילים תכף עונה שנייה. ומישהו מחפש צעירים לנצח יכול להיכנס לדף הפייסבוק ולראות תאריכים ומקומות שבהם אנחנו מופיעים. אז זה גם, זה דבר שממלא אותי. פתאום בגילי אני חלק מחבורה נוסעת בערב להופיע על הבמה, וכן, אז גם צעירים לנצח, גם כן. הרצאות, גם קריינות של דברים לסרטים או לדברים שמבקשים ממני.
גם צוגות אופנה.
גם, יודעת, כן, אני כמובן, כמובן שכחתי. וזה לא בסדר. אני פרזנטורית של חברת אנטי-אייג'ינג, שאני לא יודעת אם זה לגיטימי לומר את השם, אז
זה די ידוע, כולם מכירים אותך לשלטי חוצות.
גם זה דורש ממני עבודה, וזה בסדר, וזה על הכיפק, כי אני מאמינה במה שאני מייצגת, אני לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי.
והיית עושה את הטיפולים האלה כמובן,
תראי,
לא היית
לא חשבתי על זה קודם, אבל מרגע שהציעו לי ואמרו שהטיפולים זה חלק מהעניין, עכשיו זה חשוב שאני אעשה את הטיפולים, כי אני לא יכולה להמליץ על משהו שאני לא מנסה בעצמי. איזה אמת בפרסום יש פה? אני חייבת. אני לא יכולה להגיד שבאתי כולי בביטחון מוחלט שהכל נפלא נהדר וזה ישנה. אבל בשמונה שנים שאני שם, הגעתי למסקנה שזה עושה נפלא. זאת, אני מפרסמת מתוך אמת פנימית. יש הרי כל העניין הזה של הוויכוחים של מה נכון ולא נכון לנשים בוגרות. ואני יכולה לומר לך שאני זוכרת את עצמי בביטחון מוחלט, אני זוכרת את עצמי אומרת בסביבות גיל 30, אני אזדקן בחן ואני אחבק כל קמת. אבל זה דבר אחר לומר את זה.
זה לא עומד במבחן המציאות, את
וזה
אומרת.
וזה סיפור אחר, כשאת בסביבות 65, 8, 9, לא משנה, כל אחת עם ההשתנות האישית שלה, ואת מביטה במראה, ואת אומרת, מי זאת האישה הזאת שמסתכלת עליי שם, וזה ממש לא את. אז להגיד שזה כיף, אני אשקר, בעיניי זה לא כיף. זאת אומרת, את יכולה להגיד, החלטתי ואני משלימה עם זה, וזה נהדר, שזה סוג של אוטוסוגסטיה, או שאת יכולה לומר, תיאת מה, בוא נלך לראות אם אני יכולה לעשות משהו בשביל לגרום לעצמי הרגשה טובה. אני לא חושבת, זה פחות לסביבה, זה יותר לך עצמך, ואני יותר נעים לי ש באמת אני מרגישה טוב עם עצמי. אין לי ציפיות לחזור לגיל 18 או לרחם, כן? זה כבר לא יקרה.
כמובן.
אבל זה יותר עניין של תחזוקה שוטפת,
והרגשה טובה. זה בעצם טובה. נכנס לתוך כל הסט של,
נכון,
של
לפני...
העבודה והכושר והפעילות.
תראי, גם לפני 30-40 שנה אנחנו לא הלכנו כולנו בהתמדה לחדר כושר, לא נכון. עשינו ג'וגינג.
או בכלל לא התעסקנו בשאלות של אנטי-אייג'ינג.
לא התעסקנו עם הכושר הגופני שלנו, גם זה לא היה דבר שהיה בנפשנו. העולם השתנה, אנחנו יודעים מה טוב, זה חלק מתזונה, מכושר גופני, שזה דבר שנכון לעשות בכל גיל. אז זה, תראי, גם העולם השתנה, אם אנחנו מדברים על פקס ועל אינטרנט ועל אלף ואחד דברים, כן? אני לא אתחיל פה למנות.
כן.
אז הטכנולוגיות האלה שמאפשרות לנו להרגיש יותר טוב עם עצמנו, גם הן למעשה פיתוח של השנים האחרונות. אז אם אני נהנית מהרשת ומהוואטסאפ, אני לא יכולה ליהנות ממשהו, עוד משהו שעושה לי טוב.
כמובן.
אז אני לא רואה את זה. בכלל, בכל דבר בחיים, המוטו שלי הוא מידתיות. שום דבר לא בהגזמה. אם את חושבת שאת הולכת לעשות עכשיו שינויים דרמטיים, והפנים ייראו כבת 20, והגוף ייראה כשל אישה בת 60, אז כמובן זה מגוחך. אבל אם את עושה כל דבר במידה שמתאימה לגילך, למצבך, ואת מרגישה טוב עם עצמך, אז זה בסדר מבחינתי.
זה אותו דבר גם באוכל. כל כך הרבה נשים מתעסקות
נכון?
בדימוי העצמי שלהם, והקשר שלהם עם אוכל, והעניין זה של מידתיות הוא בדיוק רלוונטי לשיחה הזו.
אני אוכלת הכל, כי אני פשוט נהנית באופן אמיתי מאוכל, ואני בשום אופן לא מסוגלת לוותר על קרואסון ועל לוגה ועל גלידה ועל שוקולד, והגעתי למסקנה שאם אני... שאני לא אבטר, כי אני נהנית מזה יותר מדי, אני לא מוכנה, אני גם לא עומדת בזה לאורך זמן, בואו נודה על האמת.
Okay.
אז עדיף לי לא לוותר, ולנסות לשמור על איזשהו איזון, לא לוותר על דברים שעושים לי טוב, זה לא לעניין, זה חלק מהנאות החיים.
הכי חשוב להיות מאושרים. אני מרגישה שאת יכולה להגיד שאת... האם אני צודקת שאת יכולה להגיד שאת מאושרת בחייך?
המילה אושר גדולה עליי.
אושר כרגע, נקרא לזה.
גדולה עליי, אני גם בת מזל גדי, שזה מזל שהכל הולך לו קשה, שום דבר לא בא בקלות. ופסימית בטבעי, שזו המלחמה האישית שלי בפסימיות, שאני תמיד משתדלת, זו מלחמה... לא פשוטה לראות את חצי הכוס המלאה ולא הריקה.
נכון.
ואני לא יודעת, אושר בעיניי זה רגעים, זה דקות, זה מצבים.
זה גם
אני חושבת שמה שקורה לנו בבגרותנו, זה היכולת לזהות את הרגעים הללו. נניח, בצעירותי היה משהו נפלא ונהדר שקרה לי, באותו רגע לא קלטתי, לא עצרתי ואמרתי, וואו, כמה נהדר תהני מזה. פשוט המשכתי הלאה. והיום... אני יושבת נניח מול הים עם חברה ואנחנו מקשקשות ואני בוא נפליג כן בדמיונות, שותות כוס יין ואוכלות משהו טוב ואני יכולה לעצור ולהגיד איזה רגע קסום, כמה טוב לי עכשיו וכמה אני נהנית, אז אני יודעת לזהות ולעצור. כל היתר תשמעי, כולנו עם המטלות ועם המרוץ המטורף של החיים והבעיות, הקשיים והבריאות, הקשיים הללו מגיעים מעצמם. אבל את הרגעי אושר צריך לזהות, לעצור, לנשום עמוק ולהשתדל ליהנות מהם.
ולזקק אותם.
אכן.
אני רוצה להגיד לך המון תודה, דליה. ממש
תודה שהזמנת אותי.
בשמחה, בשמחה. תודה שהייתם איתנו. עד כאן הפרק הזה של נשים בחזית, סלונה משדרת. אני רונית הבר, עורכת ראשית של סלונה ומנכ"לית משותפת. תודה לפודקאסטיקו ותודה לדליה מזור.
עד כאן פרק של נשים בחזית, סלונה משדרת, שיחות מעוררות השראה עם נשים משפיעות. הופק על ידי פודקאסטיקו, בית לפודקאסטים מעולים.